אנחנו באמצע תורה ב' באמצע עניין. וכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות, כל האותיות הם ניצוצי נשמות, והם מתלבשים בתוך התפילה ונתחדשים שם בבחינת עיבור. זה קטע שעומד בפני עצמו, ונראה איך שהוא מתקשר, נראה אחר כך, אבל קודם כל צריך להבין אותו, יש כאן כמה דברים שצריך להבין. למה הוא מדגיש תורה שאדם לומד לשמור ולעשות? למה הוא מדגיש את זה? אחר כך, באיזה אופן האותיות הם ניצוצי נשמות? מה המשמעות של אותיות של תורה שהם ניצוצי נשמות? זה דבר לא מובן. הדבר השלישי שלא מובן כאן, זה שהם מתלבשים בתוך התפילה. איך תורה יכולה להתלבש בתוך תפילה? התורה מתלבשת במוח של האדם שלומד אותה. הוא מקיף אותה בשכלו, אבל איך היא מתלבשת בתפילה? ומה המשמעות שהם מתחדשים שם? בתוך התפילה, האותיות של התורה מקבלים התחדשות. מה זה נקרא שאותיות של תורה מתחדשים? מה המשמעות של כל זה? יש כמו סינית, כל הקטע. אבל כמובן שזה מדובר, הקטע הזה כתוב לאנשים שיש להם השכלה כללית כזאת, שהם מיד מבינים מה זה. אז צריך לתת את הרקע. העולם כולו נברא מעשרה מאמרות שבתורה. ובעולם יש את החיצוניות ואת הפנימיות. זאת אומרת, השם ברא את העולם, אני יכול לשאול מה השם ברא, ואני יכול לשאול למה השם ברא. התשובה על מה השם ברא זה החיצוניות, זה מה שרואים, מה שהשם ברא. כל אחד בעולם שלו, אנחנו רואים את העולם שלנו, המלאכים רואים את העולם שלהם, הנשמות רואים את העולם שלהם, כל אחד, בכל מדרגה שמישהו נמצא, יש שם עולם, יש שם מדרגות ועולם ויכלות וכל מיני עניינים, שהעניינים האלה הם החיצוניות. זה לא משנה שזה רוחני, אבל זה חיצוניות. יש, כמו כן, יש גם שאלה נוספת, למה השם עשה את כל זה? למה הוא ברא? או לשם מה הוא ברא את כל זה? השאלה הזאת מביאה אותנו לתשובה הפנימית. על זה כתוב ברש"י בתחילת בראשית, רש"י מפורסם מאוד, בית ראשית, בראשית, בית ראשית, בשביל שני דברים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, בית זה שניים. בשביל התורה, התורה נקראת ראשית, השם קנן ראשית דרכו, וישראל נקראים ראשית, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. זה בראשית, בשביל בית ראשית, השם ברא את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, התורה וישראל זה הפנימיות. מה פירוש התורה וישראל? הפירוש הוא שישראל ירדו למטה, הנשמות התלבשו בגופים, המושג של ישראל זה כולל נשמה וגוף. רק נשמה לבד זה עדיין לא עם ישראל. זה השורש של עם ישראל. רק גופים לבד זה גם כן לא עם ישראל. עם ישראל זה נשמות בתוך גופים, ונשמות בתוך גופים מקיימים את התורה. זה התכלית של כל העולמות. גם של העולמות העליונים, וגם של העולמות התחתונים, וגם דברים שאנחנו לא כל כך מסוגלים להבין אותם. יש לפעמים שבן אדם מסתכל בטלסקופ, הוא רואה איזה כוכב רחוק, והוא לא מבין איך התכלית של הכוכב הרחוק הזה זה שזה שהוא יניח תפילין. אבל האמת שכל דבר בעולם מביא את התוצאה הסופית. דיברנו על זה פעם. היה פעם איזה מלומד, הוא היה מלומד עם כמה פרסי נובל, אדם לא פשוט. הוא פעם ישב עם קבוצה של תלמידים ואמר להם שבתוך הדפים, הם ישבו עם מחברות, אני יודע, בתוך הדפים הוא רואה את השמש. אז הם הסתכלו עליו, כאילו, את זוכרת?
לא, אבל
אני מבינה את הכבוד. כן. אז הם לא הבינו, אז הוא אמר להם, רגע, ממה עשו את הדפים האלה? עשו מעיצים. והעיצים האלה גדלו, בלי שמש הם לא יכולים לגדול. אז בתוך הדפים שלכם אני רואה את השמש. עכשיו, את השמש אפשר לראות בכל דבר, כי בלי השמש אי אפשר לחיות. אם השמש תיעלם פתאום, היא תקרוס, אנחנו נקפא למוות. ולא נסתדר בחושך וכל זה. זאת אומרת, ואם יש איזה כוכב רחוק, שאנחנו לא רואים את האור שלו, לא מרגישים את החום שלו, לא מרגישים כלום, אבל בחשבון הכללי של כל חוקי המשיכה ושל כל הדברים, כל דבר במקום שלו משפיע על הכל. ואם אתה מוציא אותו, אז התוצאה הסופית זה משהו אחר. זאת אומרת שיש איזה, ולכן כל העולם כולו הוא נחשב בפנימיות, הוא נחשב כמו גוף אחד גדול. כמו שכל אדם קטן נחשב עולם קטן, אותו דבר כל העולם בכללו נחשב כמו אדם, ובשביל זה המקובלים מדברים על אדם דיצירה ואדם דבריאה ואדם דאצילות, כל עולם הוא אדם, ויש אדם אחד כללי שהוא כולל את כל העולמות. הרגליים שלו זה עשייה והראש שלו זה אצילות, אז זה אדם, יש אדם כזה. והאדם הזה הוא מציאות אחת. וזה אם חסר משהו באדם הזה, זה כמו בן אדם שחסר לו אצבע. אם לבן אדם חסר אצבע ברגל, אצבע קטנה ברגל, הוא בעל מום. למרות שברגע הראשון התפקוד שלו נשאר בדיוק אותו דבר. הוא יכול לבצע את הכל, להילחם את כל המלחמות, ולבנות את כל הבניינים, ולעשות את הכל אותו דבר כמו אחד שיש לו את האצבע הקטנה. בדיוק אותו דבר. אבל בסך הכל הוא בעל מום. הוא בעל מום, התורה מסתכלת עליו כעל בעל מום, הוא לא יכול לעבוד בית המקדש, וגם אם נשקלל את כל היכולות שלו, אז בסוף, לעומק, אנחנו נבין שיש דברים שהוא חסר בגלל שאחרת לא הייתה נבראת האצבע הזה. אם היא לא נחוצה למטרה של להיות אדם שעובד את השם, אז האצבע הקטנה הזאת לא הייתה מופיעה. זאת אומרת, יש כאילו עולם, ויש את הסיבה, את הפנימיות. זה העולם, זה עניין אחד, והפנימיות זה התורה והנשמות. עכשיו, בגדול, שקוראים לזה, אז לכל, כשמדברים על נשמות ומלאכים, הרבה פעמים אתם תראו שמדברים נשמות ומלאכים. יש דיון, יש ספר, שנקרא נשמת חיים, של רבי מנשה בן ישראל. יודעים איזה היה? הוא כותב את עצמו עבד לקהילת קודש אמסטרדם. הוא היה רב של הקהילה. זה כתב את עצמו עבד, עבד לבני ישראל בקהילת קודש. הוא חי לפני סבא לשם טוב. הוא היה מהמגורשים מפורטוגל. הוא בעצמו אולי היה דור שני למגורשים. אז הוא כותב, היה לו הרבה, הרבה עניינים. הוא גם היה עסקן ציבורי, הוא גם פעל אצל ממשלת אנגליה שהרשו ליהודים לגור שם, זו הייתה תקופה שהיה גירוש מאנגליה. היה לו כל מיני סיבות רוחניות, למה יהודים צריכים להיות בכל מקום בעולם, אחרת הגאולה לא יכולה להגיע. והיה לו שיטה כזה, מקובל גדול. והוא בספר שלו, הוא כותב כמה פרקים, סוגיה שלמה, מה יותר גבוה, מלאכים או נשמות. והוא מביא את כל הדעות של אלה שקדמו לו, ואת כל הסברות שלהם, ובסוף הוא אומר, בוא נסתכל מה כתוב בתורה. אז בסוף אצלו זה חד משמעי שהנשמות זה הרבה יותר גבוה מהמלאכים, אין להשוות בכלל. והסיבה למה? הנשמות, המלאכים זה חלק מהעולם. הנשמות זה חלק מהסיבה שבגללה נברא העולם. ודאי שזה בעין ארוך יותר גבוה. ובגדול כשמדברים על התורה ועל הנשמות ועל פנימיות הרצון של השם, כל זה נקרא נשמות. בשביל זה כל אות בתורה נקראת נשמה. כל האותיות הם ניצוצי, איך כתוב כאן? כל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות, כל האותיות הם ניצוצי נשמות. זה לא חלק מהעולם, זה החלק מהלמה העולם, מהפנימיות. אז אותו דבר, כל היתר, זה יכול להיות מלאכים, היכלות, אפילו ספירות, שזה כבר כאילו יותר פנימי, אבל עדיין מול הנשמות והאותיות של התורה, אז הכל זה מלאכים, הכל זה חיצוניות. רבות של מדרגות מאוד מאוד גבוהות. ועל זה כתוב במדרש, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, ממש לכל דבר. הכי עמוק זה מחשבתן של ישראל. וזה דווקא אם האדם לומד לשמור ולעשות. אם הוא לומד תורה בגלל שהתורה מרתקת אותו, אז, אז, אז ה... מה שהוא קולט מהתורה, הוא קולט, את, ה... הוא קולט את, ה... את העולם שבתורה. הוא לא קולט את הפנימיות, הוא לא קולט את הנשמה שבתורה. והעולם זה תמיד חיצוניות. רבי צדוק כותב שאם גוי לומד תורה, אז הצלה זה, היא הופכת להיות חוכמה מחוכמות העולם. יש כל כך הרבה תורות. אז יש עוד תורה, יש את התורה, יש תורה כזאת, התורה כזאת, יש את התורה של היהודים. אבל זה לא תורת השם, זה תורה של היהודים. אם יהודי לומד תורה, הוא יכול להתחבר לתורה של השם שיש בתוך התורה. זה מתי? מתי שהוא לומד את זה לשמור ולעשות. יכול להיות שהוא לומד הלכות כאלה שלא יבואו לידי ביטוי בחיים שלו אף פעם. כמו הלכות ייבום וחליצה. רוב האנשים לא נפגשים עם דבר כזה, כי פשוט הסיטואציה לא נופלת עליהם. בשביל ייבום וחליצה, אז הוא צריך אח שנפטר בלי בנים, זה לא קורה לכל אחד. או שאחד לומד הלכות נשיאת כפיים והוא לא כהן. וכן כה יוצא בזה. והוא גם לא יכול להיות כהן. אחד לומד הלכות תרומות ומעשרות בחוץ לארץ, הוא יכול לעלות לארץ. אבל אחד שלא כהן, הוא יישאר לא כהן כל ימיו. אבל הוא לומד תורה. הכוונה כאן לשמור ולעשות, שהוא לומד תורה עם קבלת עול מלכות שמיים, הוא לומד תורה בידיעה שזה רצון השם, והלימוד עצמו זה לשמור ולעשות. יש מצוות עשה ללמוד תורה. אז אם הוא לומד תורה לשמור ולעשות, הוא נוגע בפנימיות, הוא נוגע בחיבור, בעובדה שהתורה היא חוכמתו של השם, היא לא שכל אנושי. אז באופן כזה, כל האותיות הם ניצוצי נשמות. זה הפנימיות של העולם. זה הנשמה של העולם. והם נתלבשים בתוך התפילה. מה זה העניין הזה? קודם כל צריך להבין כאן, התורה יורדת אל התפילה או שהיא עולה אל התפילה? מה היחס? התורה בפשטות, התורה זה הרבה יותר גבוה מהתפילה, בפשטות. התפילה זה הבקשות שאנחנו מדברים עם השם, זה השגה שלנו בגדולת השם. התורה זה מה שהשם מדבר איתנו. מה שהשם מדבר איתנו זה באופן עקרוני הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו מדברים אליו. אז לכאורה זה נראה שהתורה יורדת ומתלבשת בתוך התפילה, כמו שהתורה יורדת ומתלבשת בתוך המוח של האדם. ואז אם לוקחים את זה ככה, וזה לא הפשט כאן, לפי ההגהה, אני כבר אומר מעכשיו זה לא הפשט, אני רק אומר שאפשר ללמוד ככה, ואז המשמעות שהתורה מתלבשת בתוך התפילה, שיהודי לומד תורה, ואחר כך הוא מתפלל שיוכל לזכות לקיים את התורה. זה ברור, זה עניין אמיתי. צריך באמת להתפלל, לשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. חסל תקנו לנו להתפלל על זה. השיבנו, אבינו לתורתך, זה כולל גם את לימוד התורה וגם את קיום התורה. וגם אפילו אם נכשלנו, אז אנחנו מבקשים להחזרנו בתשובה שלמה לפניך. ודאי שיש עניין כזה. אבל כאן הוא לא מדבר על זה, אלא כאן הוא מדבר על עוד עניין, על עוד סיפור. וככה הוא מציין, כמובן בגלגולים, אז שם זה מה שכתוב. מדובר על ניצוצות, שנפלו בשבירת הכלים, והם ירדו עד למטה-מטה, והם באו ממקום שהוא למעלה מעולם האצילות, מדרגה נפלאה שאין לנו בשום השגה, והיה מה שהיה, והם נפלו למטה, והם התלבשו בדברים שהם למטה מהאדם. והאדם, על ידי זה שהוא מתעסק איתם לשם שמיים, הוא מעלה את הניצוצות ומחזיר אותם למקום שלהם, ועל ידי זה נמשך עליו אור גדול, נמשך בכל העולמות אור גדול. זה כמו פדיון שבויים ברוחניות. זה סיפור אחד. יש סיפור שני על כל הנשמות שהיו כלולות בגופו של אדם הראשון. חלקם לא נפלו, חלקם לא חטאו, וחלקם לא נפלו, למרות שכן חטאו. היו נשמות שהסתלקו מגופו לפני שהוא הלך לחטוא. היו נשמות שנשארו בגופו ואותם הוא הריש לקין והבל. והיו נשמות שברגע שהן נפלו, הנשמות האלה נפלו לעמקי הקליפות. העבודה שלנו זה להוציא את הנשמות האלה מעמקי הקליפות, להוציא את הניצוצות מעמקי הקליפות. הנשמות האלה שם בעמקי הקליפות זה יכול להיות הנשמה שיש בגוף שלי. שהיא נפלה למקי הקליפות. והעבודה שלי עם עצמי, אני מוציא נשמה כזאת ממקי הקליפות. לא רק שאני דואג לאחרים, בתוך עצמנו. וכל זה, לכל נשמה כזאת יש קשר עם עוד בתורה. לכל ניצוץ יש קשר עם עוד בתורה, ולכל נשמה יש קשר. ויש גם ניצוצות של נשמות, כי נשמות, במספר של הנשמות באופן עקרוני, זה 60 ריבו. זה הדור שעמד במתן תורה עם הגוף. וכל נשמה כזאת נחלקת להרבה ניצוצות, וכל ניצוץ נחלק לעוד פעם, כל נשמה כזאת יש לה 60 ריבו, וכל אחד מה-60 ריבו נחלק עוד פעם ל-60 ריבו, וכל ניצוץ כזה הוא נשמה פרטית של יהודי. וכל הנשמות האלה, גם הנשמות שעמדו בגוף במתן תורה, הם כבר היו אחרי שהם היו בעמקי הקליפות ב... מה קרה, אתה רוצה להגיד משהו? אבל אם לא תגיד, אנשים לא יחייכו. אתה חייב לדבר. הנשמות שעמדו בהר סיני כבר היו, הם נפלו והם היו מגולגלים, הם היו מגולגלים בצון של לבן, שזה יעקב היה כל כך נחוש שצריך להוציא מלבן את הצון הזה. השישים ריבו עצמם, כל השורשים של הנשמות שלנו היו במצב כזה, הם היו בצון לבן, אחרי זה הם היו במצרים, בגלות קשה, בגלות, בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אז יש פירוש של אבותינו, זה שזה אנחנו בגלגול קודם. יש גם פירוש כזה אצל האריזה. אז כולנו היינו, לא רק תרח עבד עבודה זרה, אלא גם הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, היהודים במצרים גם נפלו. אבל מה, לייאוש הם לא נפלו. הם לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, הם לא לקחו עצמם שם באנגלית. יעקב נשאר יעקב ויצחק נשאר יצחק. אחד שחושב שהוא לעולם לא יחזור, אז הוא כבר מחליף את השם שלו, מחליף את הזהות שלו. הם לא התייאשו, ובזכות שהם לא התייאשו הם יכלו להתחבר חזרה. הם האמינו שהם יגאלו. זה ממש, זה מי שנכנס לזה רגשית זה מאוד עצוב. תחשבו על יהודים שהם כבר מאות שנים לא יודעים מיהדות שום דבר, הדבר היחיד שהם יודעים זה שהם צאצאי יהודים, אבל הם מאמינים שיום אחד יבוא משיח והם יצאו מהגלות. זה לבכות ולרקוד ביחד, זה לא פשוט. יש דברים כאלה. היהודים במצרים היו כאלה. ויש בהם, באותיות של התורה ובנשמות, יש תכונה שבאמת יש אותה רק בליין הפנימי הזה שדיברנו. רק בפנימיות של העולמות יש את התכונה הזאת. שהשורש הוא מאוד מאוד גבוה, והאפשרות לרדת היא מאוד מאוד נמוכה, אבל אפשר תמיד להתרומם גם מהמקום הכי נמוך. במקומות יותר חיצוניים, כמו מלאכים, השורש שלהם הוא לא כל כך גבוה, הם לא מסוגלים לרדת למקום כל כך נמוך, ואם הם יפלו למקום נמוך, אז הם לא יכולים להתרומם חזרה. גם את זה רש"י מביא בבראשית. שהיו מלאכים שקטרגו על האדם, אז הם נפלו ויפילו. הם לא רק שהם חטאו, הקדוש ברוך אמר להם, תנסו אתם, תהיו אתם במקומו. אז הם ירדו, והם חטאו והם החטיאו אחרים. ולא היה להם תקנה. האדם יכול להיות, הוא יכול להגיע, הוא מגיע מהמקום הכי גבוה, ולכן כמה שהוא ירד, הוא יכול תמיד לתקן. עכשיו, הדבר הדומה לזה, זה אותיות התורה. אותיות התורה מגיעים מהמקום הכי גבוה, יותר גבוה מכל העולמות, כי כל העולמות נבראו מהם. ומצד שני, הם יורדים ומתלבשים בדברים הכי נמוכים. ילד יהודי לומד א' ב', אז הוא כבר למד תורה. יכול להיות שהוא לא רוצה ללמוד תורה, ואבא שלו לא שלח אותו למקום של ללמוד תורה. אבל הוא לא יודע, מסכן, הוא לא יודע שברגע שלמד א' ב', הוא כבר התחיל ללמוד תורה. על אפו ועל חמתו. זאת אומרת, זה מתלבש במקום הכי נמוך, אבל מה יש הבדל איך שהנשמה יורדת ואיך שהתורה יורדת? דיברנו על זה בעבר פעם. תחשבו על משל כזה, ששני ילדים, בוא נגיד, הנשמה והתורה, נגיד זה כמו אח ואחות, שהם לקחו אותם לאיזה דרך, הם היו ילדים בני 3 או 4 או 5, אני יודע, מקסימום 5. וברכבת הילד נאבד ולא מצאו אותו. הוא התגלגל והתגלגל, ובסוף, לא יודע, במדור לחיפושי קרובים או באיזה... אז הוא מצא את אחותו. עכשיו הם בני 60. הוא לא יודע איך היא נראית, הוא לא יודע כלום. אבל הוא יודע דבר אחד, הוא יודע שאם הוא רוצה לקבל אינפורמציה על הבית של ההורים, הוא חייב לפגוש את אחותו. שם הוא יכול לשמוע איך אמרו, באיזה ניגון אמרו קידוש, איזה זמירות אמרו בשולחן. אחרת אין לו סיכוי. הוא לא יודע מאיפה הוא, בקושי זוכר משהו. הנשמה והתורה זה ממש המשל הזה. הנשמה נאבדה בתחנת רכבת. זאת אומרת, הנשמה ירדה, היא התלבשה בעולמות, ובכל עולם היא קיבלה את התכונה של העולם. ואם היא המשיכה לרדת, אם היא נשמה דאצילות, אז היא ירדה מעולם האצילות לעולם הזה, בלי לשנות תכונות. אבל אם היא נשמה דבריאה, אז היא מתלבשת בעוד עולם. אם היא נשמה דיצירה, היא מתלבשת בעוד עולם. כל פעם היא אזרחית של העולם שהיא מגיעה אליו. בסוף היא חייבת להיות אזרחית של העולם הגשמי, אזרחית של כדור הארץ, ולגור בבית משותף עם יצר הרע גדול, זה לא פשוט. ורק נשמה יכולה לסבול ירידות כאלה. אבל אם היא רוצה להתחבר לשורש, מה עושה הילד הזה בגיל 60 כשהוא פתאום מבין שיש לו אחות שחיה בבית? הוא הולך לאחות, יכול להיות שהיא גם כבר זקנה ולא... אבל היא לא עברה את כל מה שהוא עבר, היא נשארה בבית. זה בדיוק בתורה, התורה יורדת ויורדת ויורדת, אבל היא לא מקבלת יצר הרע, לא מקבלת עולמות. התורה יורדת, מתלבשת בכל עולם, בנוגע ואינו נוגע. אבל היא נשארת בקדושה שלה, התורה שילד יהודי לומד א' ב', זה נשאר באותה קדושה כמו התורה שלמעלה מכל העולמות. ממילא, אבל בגלל שהיא בכל אופן ירדה, אז הנשמה למטה יכולה לפנות אליה ולהתחבר דרכה לקדושה הכי עליונה. אז זאת אומרת שכאן מדובר על התורה שהיא למטה למטה, היא יורדת להכי נמוך, למקום הכי נמוך. שם היא פוגשת את הבן אדם, איך רב לוי יצחק בן דר היה אומר, יש בן אדם שכבר מונחים בעשרה בתי קברות, ונתנו להם עוד צ'אנס. האות הזאת בתורה, כאילו הבן אדם פוגש אותה, יכול להיות באיזה... לא יודע, הוא לא מחפש תורה בכלל. הוא עולה חדש מאיזה מקום, שהוא לא אף פעם, אבל הוא לומד עברית. הוא לומד עברית, הוא פוגש את האלף בית. פה מתחיל לדקדק לו משהו. מתחיל לדקדק לו משהו. התורה, הנשמה שלו טעמה את התורה. בלי לדעת, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע שהוא גם לא לומד לשמור ולעשות. אם הוא לומד לשמור ולעשות, אז זה יתלבש בתפילות שלו, תכף נראה, אבל... הוא לא לומד לשמור ולעשות, הוא לומד בשביל ללכת למכולת ולהגיד שהוא צריך שקית חלב. הוא לא יודע מה הוא עושה. אבל לכל פנים הוא נגע באיזה נקודה בתורה. הוא נגע באיזה נקודה בתורה, אז הוא מתחיל להרגיש אי שקט. יש הרבה סיפורים כאלה, שאח פוגש את אחותו אחרי 60 שנה, אז הוא לא יודע למה, או שילד פוגש את אבא שלו, יש סיפורים כאלה. הוא לא יודע למה בן אדם הזה עושה עליו כזה רושם טוב, הוא לא מבין למה. אז זה סיפורים, אבל פה זה באמת האמת. האמת היא שפתאום, אחרי כל, ויכול להיות בן אדם שעבר את כל התורות של העולם הזה, הוא מגיע לתורה, אז יש איזה משהו נדלק בתוכו, ומתחבר אליו. ואז זה דוחף אותו להתחיל לחפש. החיפוש זה תפילה. דיברנו על זה בתחילת התורה. החיפוש זה תפילה. הוא לא יודע שהוא מתפלל. זוכרים את מה שסיפרתי לכם, הרב אשלג, הוא אמר שבלי תפילה אפשר לקבל שפע. אז שאלו אותו, איך כאלה הם מקבלים גשם שהם לא מתפללים? הם מצפים לגשם, זה התפילה שלהם. זאת אומרת, יש תפילה שהיא לא מודעת. אני לא יודע שאני עומד מול השם, ואני לא יודע שאני מתפלל אליו, אבל הנשמה שלי בפנים היא מתפללת. ובתודעה שלי, בהכרה, זה מתרגם, מתרגם את עצמו לציפייה למשהו. אני לא יודע שאני מתפלל. עכשיו, אם הבן אדם מצליח להפוך את זה לתפילה הכרתית, אז הוא כל הזמן מתפלל. איך הוא אמר, במתת ניזל צגידבנט, היה איזה צדיק שאמר פעם על אבא שלו, שאצל האבא שלי הכל תפילה. כשהוא מדבר עם אנשים זה גם תפילה. שאלו אותו למה הוא מייעץ לאנשים לפני התפילה בבוקר, זה לא מקובל. אמר, אצל אבא שלי הכל תפילה, דיברנו על זה. אז בן אדם יכול להיות, ואני תפילה. ואני תפילה, שהוא כל הזמן מתפלל, זה המהות שלו, זה התפילה. הוא יכול להגיע לזה. אבל בשביל זה הוא צריך להבין מה קורה איתו, הוא צריך להבין שהציפייה שלו, הציפיות שלו, הגעגועים שלו, לפעמים בן אדם מרגיש געגועים מול דברים שהוא לא מבין למה הוא מתגעגע. בן אדם עומד, נוסע טיול, עומד מול איזו שקיעה יפה, והלב שלו מתחיל להיגמר, הוא מרגיש שהוא מתגעגע, והוא לא יודע למה. על פה לפעמים צריך את החבר הטוב. ואם אין חבר טוב, אז הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית מרחם עליו, אז הוא מגלגל לו, משהו. זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות ניגון, זה יכול להיות לא יודע מה. לפעמים זה בעיטה הגונה שמשמור. אבל תמיד כשהקטר ירד מהעיניים והתמים יצאו מהאוזניים, בן אדם צריך איזה, כמו שאומרים, איזה זעזוע לפעמים, או שהוא צריך, לפעמים מדביקים לו נשיקה למצח. יש כל מיני אפשרויות בזה. אבל בסוף זה הופך להיות תפילה. רק זה עולה לתפילה. התפילה היא כבר מדרגה גבוהה יחסית לאיפה שהיה קודם. האותיות עולים חזרה אל התפילה, הם עולים למלכות. ועל זה הוא אומר, התפילה זה הנציגות של ספירת המלכות, ועל זה הוא אומר בהגעה, כמובן בגלגולים, שכל הנשמות, שם הוא מדבר על נשמות שירדו למטה-מטה, לידי חטאו של אדם הראשון. הם נמצאים במצב לא טוב, אבל הם כולם באים בתוך המלכות בבחינת עיבור ונתחדשים שם. שמה, עכשיו מובן המושג של להתחדש. הנשמה הזאת, אם מתחדשת, אם נעשית מודעת לעובדה שהיא חלק אלוקה, שהיא נשמה. מתי שבן אדם בשלב הזה של רק נגע בו משהו והוא מחפש, עוד לא יודע מי הוא. ועל זה כתוב, בשיר השירים כתוב, לא ידעתי נפשי, שמתני מרכבות עמי נדיב. עמי נדיב זה כמו אל תפתחו בנדיבים. אל תפתחו בנדיבים, מדוע על החיצוניות של העולמות, על הקליפות, על הבן אדם שאין לו תשועה, יצר רוחו ישוב לאדמתו, זה הכל דיבור על הקליפות. ואל תפתחו בנדיבים, אבל אם בן אדם לא יודע את מעלת נפשו, סימן שהוא עדיין שקוע בקליפות. יש עניין גדול לספר ליהודי שהוא קדוש, לגלות לו את הסוד הזה, שהוא ידע שהוא יהודי. ואם בן אדם מודע לזה, צריך לעשות את זה נכון. יש לפעמים שבן אדם מתמרד נגד זה. אומרים לו, אתה יהודי ואתה קדוש, אז הוא אומר, לא נכון, כל העדה כולם קדושים. כאילו, מה אתה מדבר איתי? אני אזרח של כדור הארץ וכולם טובים וזה. בסדר, אם יודעים איך לעשות את זה, אז צריך לעשות את זה. מי שלא יודע איך לעשות את זה, אז שרים את העיניים והתפלל שהחבר שלו יפתח את העיניים. אבל על כל פנים יש עניין גדול שיהודי ייחשף לזה, שהוא ידע את הקדושה שלו. ואז הניצוץ עולה למלכות מלמטה, הוא עולה, הוא מגיע למלכות והוא מקבל אור חדש. וזהו, לפי זה אפשר להבין את הפסוק, השמיים מספרים כבוד כל. מה מרומז כאן בשמיים? אז כאן השמיים מרמזים על התורה. למרות שעל התורה כתוב לא בשמיים, כן? אבל השמיים פה מרמזים על התורה. למה? כי הוא אש ומים. למה התורה היא אש ומים? אש ומים זה תמיד החסדים והגבורות. זה ברור? האש זה הדין, הגבורה. אם אתה לא שומר מרחק יכול אפשר לחטוף קביעה, צריך לדעת. האמירה הזאת, דע לפני מי אתה עומד, זה אמירה של אש, כן? זה חלק אחד מהעבודה שלנו. יש חלק של מים. זכור אב נמשך אחריך כמים. זה שורה בסידור האשכנזי בתפילת גשם. זה פיוט קדמון. זכור אב נמשך אחריך כמים, זה אברהם אבינו. אחר כך מופיע שם עוד איזה דיבור שמזהים שזה יצחק, ואחרי זה יעקב. ששם מקלות בשיקתות המים, זה יעקב. יצחק חפר בארות מים, מצא מים. וכל אחד אומרים משהו עם מים. אברהם אבינו נמשך אחריך כמים. זה הצד של המים, זה הצד של החסד. נמשך אחריך, אבל יש שם אש גדולה, השם אלוקיך אש אוכלהו, איך אפשר להימשך אל אש? מתרחקים מאש. אבל יש את הפן הזה ויש את הפן הזה. שניהם אמת. ובתורה יש את שניהם. בתורה אנחנו מקבלים את היחס הנכון, איך וכיצד מתקרבים להשם יתברך. זה מישהו אמר לי פעם, חבר אמר לי את זה. הוא אמר, תחשוב שאתה ילד, אתה גודל בבית, אתה מכיר את האבא שלך, אתה לא יודע מה הפונקציה שלו. אבל האמת היא שהוא המלך של כדור הארץ. יותר מזה להרחיב, הוא לא יאכל. הוא המלך של כל העולם. ואתה ילד קטן, אתה מכיר אותו כאבא, אתה רואה שהוא עסוק, אולי אם יש לך קצת שכל, אתה מבין שהוא עסוק יותר מהאבא של החברים שלך. אבל לא עסוק, כשאתה גודל, מסבירים לך שהאבא שלך הוא בעצם המלך של כל העולם, ולהגיע אליו זה מאוד קשה. ואתה צריך לשמוח שאתה יכול להיכנס אליו בחדר בלי לדפוק. אבל אל תטריד אותו יותר מדי.
סיפור כזה מהרב אריאץ.
כן, יכול להיות.
שהוא בכה שאבא שלו בוכה בתפילה והוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע מי זה, למה אבא שלו מתפלל אחרי כולם? הוא לא יודע מי
כן,
זה.
כן, כן, אבל אוקיי, זה קצת אחרת. זה קצת אחרת. עכשיו אני מבין מה שאתה אומר. אני לא הבנתי, את הסיפור הזה זכרתי, אבל זה קצת שונה, כי זה לא זה הנקודה. הנקודה זה כאילו לא שהיו אומרים לו, אבא שלך צדיק, הוא לא ידע כל, הוא לא הבין. שם זה כמו שאומרים לו, דיר בלק, אבא שלך יש לו עוד 50 אלף חסידים על הראש, תדע איך להתנהל עם זה. אל תבקש להסתכל רק עליך. זה ברור, זה הנקודה, וזה לא מופיע שם בסיפור. אתה מבין אותי? על כל פנים, בסדר, אבל זה נכון. הדמיון הכללי הוא נכון. על כל פנים, הילד מקבל, מצד אחד זה אבא שלו, לא מפסיד את האבא. זה אבא שלו יכול לטפס לו על הברכיים, למשוך לו בזקן. ומצד שני, הוא יודע שיש פה איזה כאילו... אז הנקודה הזאת, היא נמצאת בתורה. מצד אחד, השם אלוקיך אש אוכלהו, מצד שני, כאילו, בנים אתם להשם אלוקיכם. הוא מלך של כל העולמות, אבל הוא גם אבא. היינו בחינת הנשמות. זו אש ומים, וזה בחינת הנשמות. מה זה, מה כאן בחינת הנשמות? אז זה מה שלמדנו עד עכשיו. המזגן? שכחתי להדליק אותו. אפשר לעשות את זה עכשיו. למה זה בחינת הנשמות? איפה נכנס כאן פתאום הנשמות? דיבר על התורה, אבל זה בדיוק מה שלמדנו בחלק הראשון של השיעור. שהנשמות והתורה זה בעצם דבר אחד, הם באים מאותו מקום, רק הנשמות יכולים, יורדים למקום יותר נמוך, והתורה יורדת לאותו מקום בלי להשתנות עם כל הכוח של השורש, זה ברור? שהוא בחינת כבוד כל, והם באים בתוך התפילה. זאת אומרת, אחרי שהתורה ירדה מהקצה העליון ביותר, עד המקום הנמוך ביותר, עד האלף בית, כמו שאומרים, ושם פוגשים אותה הנשמות שהתגלגלו למקומות הנמוכים ביותר. איך כתוב באיכה? אבני קודש תשתפכנה בראש כל חוצות. זה בדיוק הדיבור הזה, הנשמות שירדו, לאו דווקא, לא כולם דווקא ירדו דווקא בגלל החטא של אדם הראשון, כמו שאמרנו. לפעמים בן אדם יורד בגלל החטאים של עצמו, צריך לזרוק את הכל על הסבא. אנחנו גם אחראים. אז אחרי שהתורה יורדת עד למטה-מטה ופוגשת את הנשמות שירדו למטה-מטה, אבל בתוך התורה נשאר הכוח שהנשמות כביכול בחיצוניות איבדו, הם מקבלים מהתורה את הכוח שהפנימיות תתחיל לעבוד אצלם. ואז הם יכולים לעלות חזרה, וכשהם עולים חזרה, הדרך לעלות חזרה זה שהם נכנסים לתוך תפילה. אז נוצרת תפילה. וזה נקרא שהשמיים מספרים את כבוד כל. זה הפוך מה שאנחנו, בשביל להגיד השמיים מספרים כבוד כל, אנחנו צריכים לשבת באיזה מקום למטה ולרים את העיניים למעלה ולראות את הכוכבים, השמיים מספרים כבוד כל. הוא מדבר, השמיים, כבוד כל יוצא מזה שיהודי שנמצא למטה, בתוך הביוב כמו שקוראים לזה, מתחיל לטפס ולעלות, זה ספרו בגויים את כבודו, זה הכבוד הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. ואת זה עושים השמיים כשהם יורדים עד למטה והם מרימים את היהודי הזה. והשמיים האלה זה התורה.
אבל איפה באמת, איפה רואים פה את הירידה, את המקום הנמוך בפסוק? השמיים הם באמת...
לא, לא, לא כתוב כאן, זה לא כתוב, לא כתוב, לא כתוב, לא כתוב. אבל יש מילה אחת שכתוב מספרים, המילה לספר, יש בה שתי משמעויות, זה הרמק בערכי הכינויים יש לו, מה זה ספירה? מצד אחד ספירה זה הספירות מגלות את הנשמות הנעלמות, זה כאילו גילוי מלמעלה, את המחשבות הנעלמות, המחשבות הנעלמות זה ספירות הגנוזות, ספירות הגלויות מגלות אותן, זה עניין אחד. ויש ספירה שזה מלשון גבול, מספר, זה בדרך כלל הכלים של הספירות, ויש ספירה שזה מלשון זיכוך, כמו אבן ספיר. וכשהשמיים מזכחים את הכבוד של הקדוש ברוך הוא שמונח למטה ולא ניכר. אז זה דיבור על ירידת התורה כלפי מטה ולפגוע ביהודי ולהתחיל להעלות אותו, להתחיל לזכח אותו. האמת שזה כתוב בחז"ל. איפה זה כתוב בחז"ל? שהמאור שבה מחזירו למוטב. שם זה כתוב, כל מה שכתוב כאן, אתה זוכר את זה? הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבא מחזירם למוטב. זה מה שאנחנו לומדים עכשיו. זה עוד פירוש במאמר חז"ל הזה. שזה כתוב כאן הלשון, כל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות. זה רמז. זה לשון רבנו. כאן כל מילה היא בפאזל, מדויק. אז זה הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, זאת אומרת, יהודי שלומד תורה, אם הוא זה באמת הופך להיות כבוד כל בגלוי, יהודי לומד תורה מתוך איזושהי מודעות שזה תורה אלוקית, למרות שהוא נמצא למטה-מטה, והוא מיואש כביכול, אבל אם הוא עדיין לומד תורה, אז נחשפתי למשוך את העולם אל העשייה, כתוב שם. רבן אומר, אנחנו לא יודעים את הכוח של התורה, התורה יכולה... איפה זה כתוב? הנחשפתי הזה, באיזה ספר זה כתוב? איפה? בשיחות, נכון? אז הוא אומר שאנחנו לא יודעים את הכוח של התורה, אם בן אדם אפילו לא מתעסק עם פנימיות ולא חוזר בתשובה ולא כלום, אם סוחבים אותו למקום שלומדים תורה, יש כוח בתורה, התורה מדקדקת לו באיזה מקום ורואים נפלאות אחר כך. זה פלא גדול, אבל זה הכוח של התורה. או אפשר לראות שזה לא רק שכנוע, זה הכוח של התורה. יש לתורה, יש כוח לעורר אותנו. זה אמיתי. זה לא שעובדים עלינו.
המאור שבה מחזירה למוטב, זה דווקא משהו שזה בלי מודעות אפילו.
זה יכול להיות גם בלי מודעות. זה נפקמינה, כי יש פירושים אחרים. יש עוד פירושים. אני אמרתי שזה עוד פירוש במאמר חז"ל הזה. יש עוד פירושים. יש פירושים שהמאור מחזירה למוטב. המאור זה הפן הפנימי. אם הוא לומד תורה, יש לו סיכוי שיגיע לפנימיות. אם הוא לומד איזה פסוק, ויש לזה איזה פירוש, שהפירוש נוגע לאיזה נקודה, כאילו, שזה... יש הרבה פירושי רש"י כאלה בתורה, שזה בעצם, זה... פנימיות שבפנימיות, זה מלובש באיזה מין... רש"י הוא מלא קבלה. אז אולי הרשי יעשה לו משהו. אבל אנחנו שוכחים שגם בפסוק עצמו יש את הפנימיות. וגם אם אתה לא קולט את הפנימיות בצורה מודעת, הפנימיות עובדת.
מה התורה פועלת ביהודי? מה
התפילה
פועלת ביהודי?
התפילה זה תוצאה. התורה פועלת שהיא פועלת סדק בקרח. ואז הקרח מתחיל לזוז. כשהקרח מתחיל לזוז, זה התפילה. כל זמן שהקרח עומד, אז הוא עוד לא מתפלל. התפילה זזים.
כלומר, רק אחרי שיהודי מודע לקדושה שיש בו ולנקודה שהוא חלק אלוק ממעל, רק אחרי זה יכול להתפלל.
לא. רק אחרי שהוא מאמין שהתורה היא קדושה, והוא לומד תורה, בוא נלמד משהו, כמו שאומרים. אפילו עוד לא יודע כלום על הנשמה שלו, אבל התורה גורמת לו לפחות אי שקט בנשמה. זה עוד הרבה לפני. משהו לא מסתדר לו פתאום. וזה התחלת דגאולה. אם משהו לא מסתדר. כל זמן שהכל טוב, אז אין סיכוי.
אז איפה החשיפה לזה שהוא יהודי ושהוא באמת דבר קדוש?
זה קורה לו. אם הוא מקשיב ללא טוב שלו, אז הוא יגיע לזה. כי סדק, אם מתחילים לזוז, אז סדק מתרחב. ואז נכנסת קרן אור. אז, יש הרבה כאלה היום שהם... תגיד להם שהם יהודים, אז בדיוק כמו שתגיד להם שהם נורווגים, או פינגווינים, או לא יודע מה, או פילים. הכל אותו דבר. זה הכל איזה פונקציה של כמה חומצות אמיניות במוח. לבן אדם יש יותר, לפיל יש פחות קצת, לצפרדע יש עוד פחות. הכל, כולם פינשבים. הם לא מבינים מה אתה רוצה מהם. אבל כשאומרים תורה, אז כאילו... לפעמים הוא מסכים ללמוד. לא בגלל שזה מרתק אותו. בכל אופן, היסטורית הוא שייך לעם ישראל, אז יכול להיות, כמה יהודים נכנסים ללמוד ככה? יש מציאות כזו. וזה המפתח להגיע ליהודי הזה. ליהודי כזה זה המפתח. יש לפעמים שאי אפשר ללכת עם שום דבר, ואז צריך לקחת יהודי למדבר, לנגן איתו ניגון, לשתוק מעט ביחד, כמו בשיר, כל מיני דברים כאלה. יש עוד מפתחות, אבל המפתח הזה הוא ודאי, אם רק היהודי יתחבר, אז ודאי יעשה לו משהו. איך כתוב שם הלשון? סטינטרנת דאודרן. זה היה הלשון של רבנו. הם תרגמו את זה לעברית מסורבלת, שכל... כל הגידים של קשיות העורף שלו ייפתחו. ככה תרגמו את זה. מי שזוכר את זה.
אבל יהודי כזה בוודאי לא לומד לשמור ולעשות.
לא שמעתי.
יהודי כזה בוודאי במצב שלו לא לומד לשמור ולעשות.
בינתיים הוא לא לומד לשמור ולעשות. כשהוא לומד לשמור ולעשות, אז זה מתלבש בתוך התפילה שלו. אבל גם זה בינתיים, זה עדיין השמיים ירדו אליו ומזיזים אותו. התורה תמיד פועלת, זה צריך לדעת. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אז היום הוא לא לומד לשמור, מחר הוא ילמד לשמור. וזה גם הלשמור ולעשות, זה לאו דווקא לשמור ולעשות. הוא לומד מתוך איזשהו ערך אמיתי לתורה, חוץ מהשכל שיש בתורה. הוא לא לומד כמו שלומדים באוניברסיטה. זה מינימום. עכשיו, מאיפה יודעים שכבוד קל זה כבר מדבר על תפילה? כמו שכתוב, שימו כבוד... תהילתו. תהילת השם זה חלק מהתפילה. בחינת תהילתי אחתום לך. והנשמות עם התפילה הנקרא כבוד על שם שהיא מלבשת אותה. התפילה מלבישה את הנשמה. אם הבן אדם נכנס נכון לתפילה, אז הוא כל כולו בתוך התפילה. התפילה עוטפת אותו. אז כי רבי יוחנן קרא למנה מכבדותה, לבגדים הוא קרא כבוד. הבגדים מכבדים את האדם. אם התפילה נקראת כבוד, סימן שהיא משהו שאנחנו צריכים להתלבש בתוכה, להיכנס אליה. זו עבודה לא פשוטה להתפלל ככה. ועל ידי זה נקראת כבוד קל. צריך לעצור טיפה, להסביר יותר. יש, חז"ל דיברו על חסידים הראשונים שהיו שוהים שעה אחת קודם התפילה. איך כתוב שם, איך מסבירים, איך כתוב שם המילים, בתוך הגמרא עצמה, רש"י מה אומר, אני לא זוכר, מי זוכר? מי זוכר? כתוב שם ליישב דעתם, כתוב משהו. יש כתוב ביטוי כזה. לא יודע, אבל בשולחן ערוך כתוב שבן אדם לפני שהוא מתפלל, הוא צריך לחשוב על גדולת הקל, על רוממות הקל, זה הלשון כאן, לחשוב ברוממות הקל ובשפלות האדם. ולפני שהוא מתחיל להתפלל, ושם לא כתוב שעה, אז יש כאלה ששואלים למה זה לא נפסק על ההלכה, החסידים הראשונים, ולא כתוב שצריך לעשות את זה, כתוב שהם היו נוהגים כך. אז יש כאלה שאומרים שהתפילה זה תפילת עמידה, וכל הפחות בשחרית, עד שמגיעים לעמידה, אז כמעט מגיע השעה. כשמתפלל מהר, אפשר להוסיף לו את המקווה. כן? אבל אם, מברכות השחר, מי מודה אני, עד התחלת השם שפתי תפתח, זה כבר נקרא שעה, זה לא בדיוק צריך להיות שעה של 60 דקות. אף אחד לא דיבר על שעה של 60 דקות. אז זה נקרא שעה. אז זאת אומרת שכל זה בשביל שבן אדם יוכל לדעת את רוממות הקל ואת שפלות האדם. כמה הוא עלו את השם מן השמיים, עלו את השם מן הארץ. אף על פי כן, למרות שכך כתוב, וכתוב דבר נוסף, כתוב שלפני תפילת עמידה, למרות ששם אסור להפסיק, צריך לסמוך גאולה לתפילה ואין זמן להפסיק. וגם לפני תפילת עמידה של מנחה וגם לפני ערבית, ולפני ערבית, לפני מנחה ודאי מותר להפסיק, לפני ערבית גם מותר להפסיק, צריך רגע אחד לעצור ועוד פעם לחשוב על הנקודה הזאת של כאילו הקדוש ברוך הוא רם על כל רמים, ואיך כתוב כתר העילה הוא חם הוא קדם עילת העילות, גם הכתר העליון הוא כהה לגביו ושחור לגביו, כאילו לית מחשבה תפיסה בי, וכולם בעין ארוך, כולם. לא משנה, לא ניכר שואה מפני דל, אין גבוהים ואין נמוכים, השם יתברך הוא אין סוף, וכולם לגביו עין ואפס, ואני הקטן והדל הולך עכשיו לדבר איתו, ואני הולך לפנות אליו בלשון נוכח. אז כתוב במפורש שלפני 18 שיצרו רגע, ויחשבו על זה, גם בשחרית. אז בשחרית, אז לפני גאל ישראל. כי צריך לומר, ברוך אתה השם גאל ישראל, השם שפתי תפתח בהמשך אחד. אז לפני ברוך אתה השם גאל ישראל, אז צריך לעצור רגע ולחשוב את המחשבה הזאת. כי לא כולם מסכימים עם זה שכל זה מצטרף, ולא כולם אומרים שצריך שעה. אבל זה מינימום של דקה, שעה מלשון פנייה. אל הבל ואל מנחתו שעה, אל קין ואל מנחתו לא שעה, ואיש השם. זה פנייה, צריך איזה הפניית המבט. יש עניין שלפני התפילה, בן אדם צריך רגע אחד להתרכז ולהיכנס לתוך זה לגמרי. ושבאותו, אם בן אדם עושה את זה באמת, אז הבלבולים לא יכולים לשלוט עליו. כי הוא יודע, באותו רגע, פעם חשבתי לעצמי, נגיד שאני נמצא פה, אני יושב פה, ופתאום בא אליי בן אדם נאמן, ואומר לי, אתה יודע מה, בחדר הסמוך יושב רבי שמעון בר יוחאי, או רבי עקיבא, או שמואל הנביא. אפשר להיכנס אליו לקבל עיצה וברכה, רק תעמוד פה בתור, תור לא ארוך. חמישה חבר'ה עומדים, סוד, אף אחד לא יודע שהוא הגיע. אתה יכול להיכנס. הייתי נכנס אליו ומדבר איתו, יכול להיות שהוא היה יושב אחרי מסך, או שהיה כל כך רוחני שלא הייתי מסוגל לראות אותו. אבל אני הייתי מאמין בשכנוע עמוק ופנימי שנשמתו נמצאת כאן. היה נכנס לי מחשבה זרה באמצע? אם הייתי מרגיש את הנוכחות שלו ממש תוך חוויה, הוודאי שלא היה שום דבר. זה כמו שאני מדבר איתך, מה פתאום שיכנס לי משהו אחר? זאת אומרת שזה העיקר, מה שחסר זה הנקודה הזאת. ואז זה נקרא שהתפילה עוטפת את האדם. האדם נמצא בתוך בועה, לא פיזית, אבל מנטלית. כשאדם נמצא בתוך בועה רוחנית, שזאת התפילה, אז זה מגן עליו ששום דבר לא יכול להיכנס אליו. שום דבר לא יכול לחדור. זה תפילה אמיתית. מצד שני, ככל שבן אדם מתאמץ יותר, אז גם היצר הרע מתאמץ יותר. אז אם זה לא מצליח, בכל אופן באים דברים אחרים, אז צריך פשוט לחזור ולהתרכז במה שאומרים. וגם זה כתוב בשולחן ערוך. ולא להתפעל מזה. לפעמים אנחנו מתעטפים בטלית, והרוח נכנס, אין מה לעשות. זה אותו דבר. אבל צריך לדעת שלתפילה אין גבולות. זה בעצם מה שלמדנו עכשיו. אפילו אם בן אדם מרגיש שהוא נמצא כל כך למטה, שכאילו לאף אחד של אף מלך גשמי לא יכניסו אותו. כמו שאומרים, הוא לא ניקה את בגדיו ונודף ממנו ריח לא טוב, והלכלוך איפשהו עומד נוזל ממנו ומטפטף ומלכלך. לאף מקום לא יכניסו אותו, לא יעבור שום שין ג'. אבל מול הקדוש ברוך הוא תמיד יכול לעמוד. הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, לגמרי. למה? כי אני יהודי, והשורש שלי ולמעלה מכל העולמות, אז אף אחד לא יכול להסתיר עליו. רק מה? מתעוררים מהתורה. אבל אחרי שמתעוררים, אז צריך לדעת שאפשר איך שלא יהיה. אז מצד אחד, התפילה יכולה להיות כבוד כן, זה הקלאסיקה של התפילה, כאילו, המקום הכי גבוה שהתפילה יכולה להגיע אליו. מצד שני, גם אם זה לא ככה, אז עדיין צריך להחזיק בזה. כי אם מחזיקים בזה, אז מגיעים בסוף. בחינת תהילתי אחתום לך. פה הוא מתחבר לתחילת התורה. תחילת התורה אמר שהתפילה זה כמו נשימה. ואחתום לך, זה לחתום כותבים עם תף. לחתום עם תת, כתוב כאן. מה זה לחתום עם תת? לחתום עם תת זה חותם. התהילה שלי, אני כאילו נושם אליך את התהילה שלי. זה הפירוש של הפסוק, תהילתי אחתום לך. אנחנו לא מבינים מה זה. כאילו, אם מנסים עם ראש מרובה להבין פסוק כזה, אי אפשר להבין את זה. אבל אם רוצים באמת להרגיש את זה, אז אפשר. התפילה זה הנשימה. אם אין תפילה, אין נשימה, אין חיים. כמה דקות לא מגיע חמצן למוח ובן אדם גמור, אתם יודעים? כמה זמן בן אדם יכול לא לאכול ולא לשתות? אבל אם לא מגיע 4 דקות חמצן למוח, הבן אדם איננו. לא יכול לעבור 4 דקות שאנחנו לא מתפללים. אנחנו כל הזמן מתפללים. אנחנו לא מודעים לזה, אנחנו כל הזמן מתפללים. ועל ידי זה נקראת כבוד כל, זה הכבוד, זה הכבוד שמלביש אותנו, אבל זה הכבוד של השם שמלביש אותנו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו להתעטף בתלית שלו. זה המושג של התפילה. זה כתוב בתנך, ואני תרגלתי לאפריים כחם על זרועותיו, וכמו אבא שלוקח ילד על הידיים. אם האבא עטוף בתלית, אז הילד מתעטף אוטומטית בתלית. כמו היהודים האלה שלוקחים את הילדים בתלית לברכת כהנים. או כשהם מביאים ילד לחדר פעם ראשונה, עטפים אותו בתלית. ככה הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו בתפילות. והם מאירים זה לזה. הנשמות מאירים לתפילה בבחינת העלאת מי נוקבין. התפילה, המקום האמיתי של התפילה היא במלכות של עולם האצילות. על זה נאמר ואני תפילה. מי אמר ואני תפילה? דוד המלך. הוא היה מרכבה לעולם האצילות. כשאנחנו מתפללים, הנשמות שלנו עולות עם התפילה ונכללות במלכות באותו רגע. ולכן תפילה עושה כל כך טוב לבן אדם. תפילה יכולה לחדש בן אדם. לא יודע, קשה לדבר על זה, כי זה לא... אין כאן חומר אינטלקטואלי שאפשר ללמד. זה דבר... דבר, אולי דרך ניגון אפשר להעביר דבר כזה, לא דרך דיבור. אי אפשר, צריך לשיר את זה. אבל תפילה, זה אחרי תפילה טובה, הבן אדם מרגיש כאילו, לא יודע, הוא נולד מחדש. וזה למה? כי הנשמה שלו עשתה ביקור במקום גבוה. הוא התפלל. והוא מוסיף אור בתפילה. הוא מוסיף אור במלכות. כשעולה נשמה, עולה שבח לקדוש ברוך הוא מהעולם התחתון, אז נהיה אור גדול בכל העולמות. איך כתוב? כמו בן שיוצא משביה בית האסורים וחוזר אל אביו המלך. יש פעמיים שורה כזאת בתניה. כמה המלך שמח, העיקר, הבן גם שמח, זה ברור. על זה דיברנו לפני רגע, שבן אדם מתחדש על ידי התפילה. אבל העיקר זה שהקדוש ברוך הוא שמח. זה נקרא עלת מי נוקבים. הם מוסיפים אור למעלה במלכות. והתפילה מהירה לנשמות בבחינת חידושים. שהיא מחדשת אותם בבחינת עיבור. הנשמה מתחדשת. והנשמות המלובשים בתפילה, המובאות לצדיק שבדור. איך דיברנו פעם הקודמת? הצדיק רואה את כל התמונה בבת אחת. כמו משה שרואה את התמונה של המשכן ויכול לחבר את כל את הקרשים ואת העיריות ואת הקרסים ואת הכל, לחבר. בעצם הצדיק רואה איך שכל התפילות שלנו זה תפילה אחת גדולה. בעצם עם ישראל מתפלל תפילה. זה בעצם הנקודה. יכול להיות כמה מיליונים יהודים מתפללים תפילה, וכל אחד מתפלל חלק מהתפילה הזאת. או יותר נכון, כמו שדיברנו אז, כל אחד מתפלל חלקית את התפילה של כולם. בסך הכל כולנו מתפללים את אותה תפילה, רק לא באותו זמן. אצל אחד בוקר, אצל אחד ערב. אבל כולנו מתפללים, וכל אחד עושה את זה בצורה חלקית. מי שרואה את כל התמונה, זה כמו במסילת ישרים, החכם שעומד על המגדל במבוך. זוכרים את המשל? אז שם הוא רואה את הכל. הוא רואה את הכל. והתפילה שלו כוללת את כל התפילות של כולם. אנחנו גם יכולים לא לרצות שזה יהיה. ואז אנחנו נשאר לחוד. כמו בן אדם שמתפלל במניין, הוא יכול לצאת החוצה, להמשיך להתפלל ביחידות. ולפעמים גם אם אין מניין בלעדיו, אז זה יותר גרוע. אבל תמיד אפשר לצאת החוצה ולא לא, לא להיות ביחד עם כולם. יש לפעמים שבן אדם צריך להתפלל ביחידות כי המניין מבלבל אותו. אבל המניין הגדול הזה שכל עם ישראל מתפלל ביחד והצדיק הוא החזן, יש איזה, הרעיון הזה מופיע בתורות אחרות. בראש ובית, הצדיק הוא הבעל תפילה, הוא החזן של כולם. הוא מוצא את הנקודה הטובה בתפילות של כולם, והוא מוצא את הנקודה הטובה בנשמות של כולם. ואז כל התפילה הזאת היא הופכת להיות יצירה מוזיקלית. הבן מדבר שם על ניגונים. וכל אחד נותן את הגוון שלו, את התו שלו, את הכלי שלו. הכל ביחד זה ניגון. אם בן אדם יכול גם לפרוש מאורקסטרה, איך קוראים לזה, ממקלה, ולצאת החוצה ולנגן לבד, יכול להיות שזה נשמע מאוד יפה, אבל חסר לו הביחד. וזה הנשמות המלובשות, המלובשים בתפילה, בתפילה המובאות לצדיק שבדור, הן בבחינת בתולות אחרי הרעותי המובאות לך, שם יש פרק שלם, שמי בת וראי ושכחי עמך ובית אביך, כי זה פרק כולו במשל. המשל זה כאילו בחורה שמתחתנת עם המלך, זה המשל הפשוט. אבל כל המדרשים ורשי וכולם, כולם מסבירים שמדובר על עם ישראל ומדובר על הנשמות. הנשמה מתחברת לקדוש ברוך הוא שזה המלך עם התפילה, ויש את נשמת הצדיק, שזה הנשמה הכללית של כל הדור, וכל הנשמות ביחד מגיעות איתה ביחד. זהו, עד כאן. לפי זה אפשר להבין את הסיפור של רבא בר חנה שם באגדה, אבל הזמן עבר. השם יעזור, שיהיה לכולם תפילות שמחות, שיהיה על מה להגיד תודה.